עם חבר הממשלה, שר הפנים, משה ארבל, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי, ערב טוב לך ולמאזינים.
שמע, אנחנו במלחמה שהתחילה בשביעי באוקטובר ומתפתחת כבר לזירה מערכתית עם איראן, לבנון, אנחנו רואים מה קורה בדרום, פשוט האש בוערת מכל מקום, לא שיערנו ולא תיארנו, כל זה לא קורה ככה כמובן מאליו.
אנחנו בהחלט צריכים הרבה הרבה רחמי שמיים. אני באופן אישי אופטימי, בניסן נגלו ישראל, בניסן עתידים להיגאל, חודש של ניסים, חודש שמלומד בניסים, וראינו ממש איך עם ישראל כולו התעורר לתפילה בצורה מדהימה. בחמישה החיפושים הראשונים בגוגל היה תהילים, זה אומר שבאמת מיליונים קראו להשם, התפללו, והקדוש ברוך הוא שמע את שבתנו. כן, בהחלט גם כוחות הביטחון עשו עבודה מדהימה, אבל צריכים סייעת הדשמיה, וברוך השם ראינו אותה בחוש. צריך להודות לקדוש ברוך הוא.
בוודאי, הנס הוא נס גדול, אבל אני אומר, תראה מה קורה כאן רק בחצי שנה אחת. שנים מדברים על תקיפה איראנית אפשרית, ישראל נערכת לזה אולי עשרות שנים, ואני לא מגזים, וזה מגיע הכל ככה ברצף, ביחד, משהו בערכות, משהו בתוכניות. אני שואל אותך כחבר ממשלה, האם מישהו מסתכל גם במראה בעקבות המצב שבו אנחנו נמצאים?
אין ספק שהתוכניות הן תוכניות של שנים רבות. גם את הביצוע של מוצאי שבת לא היה אפשר לבצע אותו מבלי הכנה מוקדמת. ויחד עם זאת אני חושב שלצד כל ההכנות ולצד כל ההשתדלות הגדולה הזו, אנחנו חייבים סייעתא דשמיא. ראינו כמה באמת תחנה וכמה השקעה של מיליארדים השקעה בגדר בדרום, ובשביעי באוקטובר זה לצערנו הרב לא עזר. וצריכים בהחלט להבין שצריכים גם את זה וגם את זה יחד.
טוב, אני רוצה לדבר בעיקר עכשיו אולי על תפקידך כשר הפנים, עוד מעט נדבר גם על סיפור התעודות זהות והמהפכה ש... תהיה אחרי פסח, קצת להבין יותר על הרפורמה או יוזמה הזו, אבל לפני כן, עוד באשר לסוגיית המלחמה, אנחנו רואים את הצפון, את ראשי הרשויות בצפון, פשוט זועקים למענה, לא לעזרה. הם אומרים, תנו לנו פחות או יותר כיוון לאן הסיפור הזה הולך. הם הרבה מאוד חודשים לא בבית, ילדים כבר בכל הארץ נרשמים לשנת הלימודים הבאה, והם עדיין לא חוזרים הביתה, אין אופק, לא יודעים מה יקרה עוד שבוע, עוד חודש, והממשלה גם לא נותנת תשובות, צריך לומר.
אני זימנתי ישיבה עם ראשי הרשויות, יחד אצל שר האוצר, ואני עומד בקשר רציף עם כל פורום קו האימות, בקשר יומיומי, מה שמשרד הפנים יכול לסייע או מסייע, אבל זה לא מספיק. התנצלתי בפניהם על זה שעדיין לא הועברה החלטת הממשלה, ואמרתי להם במפורש, אמרתי להם שככל ומשרד הפנים הוא הגורם המעכב, אז אני מודיע להם שאני נסוג אחורה, נותן, מוותר על קרדיט, מוותר על כל דבר אחר, כדי ובלבד שתעבור החלטת הממשלה. אנחנו חייבים פה את שר האוצר כמובן, את ראש הממשלה, אני שמח שגם מנכ"ל משרד ראש הממשלה נכנס לנושא. אני מאמין ומקווה שכבר בשבוע הקרוב אנחנו נראה החלטת ממשלה משמעותית, אני מקווה שעוד לפני פסח, אנחנו עובדים על זה, ביתר סט חייבת לעבור החלטת ממשלה שתיתן אופק. אנחנו לא יכולים לוותר על חבל הארץ הזה. וכן,
ראשי רשויות חוששים שהתושבים פשוט לא יחזרו, זהו, הם משתקעים במקומות אחרים.
אני מבין את החשש, ויחד עם זאת, אם תהיה החלטת ממשלה שתסמן כיוון מה הממשלה באמת מעוניינת לעשות מהגן עדן הזה של צפון הארץ, תהיה כאן אמירה מאוד מאוד ברורה גם למשקיעים, גם לציבור אזרחי מדינת ישראל, שאת הצפון לא כדאי לעזוב.
כן, צריך לומר שגם כמשרד הפנים, עם העברה של מעל לחצי מיליארד שקלים גם לדרום, גם לצפון, דרך הרשויות המקומיות, בעקבות המלחמה הזו, הכסף הגיע ליעד?
כן, אני חייב לומר באמת, גם מנכ"ל משרד הפנים, צוות המשרד, והממונה על המחוז, רואה את חשבון עינב פרץ, שבאמת יום-יום בקשר תמידי עם כלל ראשי הרשויות, אפילו לפעמים בסיכון, מגיע גם למטולה, תחת אש, כדי באמת לוודא שכל המענים וכל הצרכים מבחינת משרד הפנים ניתנים, אבל זה לא מספיק, זה יכול להיות פרק אחד באותה החלטת ממשלה, מה שמשרד הפנים אמור...
אבל צריך שעוד משרדי ממשלה ישתפו פעולה, אנחנו רואים גרירת רגליים.
ואני מאמין ומקווה שעם הכניסה גם של שר האוצר לתמונה באופן אינטנסיבי, וגם של מכאן משרד ראש הממשלה, אנחנו נוכל להביא את הבשורה, אני מקווה מאוד עוד לפני חג הפסח.
טוב, עכשיו לנושא תעודות זהות מהבית, כי זה מאוד רלוונטי להרבה מאזינים ששומעים אותך עכשיו. קודם כל, קיצרת את התורים בצורה דרמטית, זה כבר דיברנו במהלך החורף עם סוגיית הדרכונים, ראינו את החורף האחרון, העסק עבד, לשכות משרד הפנים עבדו בשעות לא שעות, קיצרו את התורים, ובאמת איכשהו מתחיל לעלות על התלם, ושוב מתחילים להצטבר תורים. כלומר, משהו במנגנון הזה אולי היה פלסטר, עזרה ראשונה, אבל לא באמת פתרון עומק, רוחבי, אמיתי, ולכן באה עוד יוזמה, ואני שואל אותך אם היא לא פלסטר נוסף, תעודות זהות מהבית, קודם כל איך זה יעבוד?
לשמחתי הרבה, העברנו חקיקה בכנסת שתיכנס לביצוע לתוקף מיד לאחר פסח, ב-30 לאפריל למניינם, שיהיה ניתן להיכנס לכל מי שתעודת זהות פרוטוקול ביומטרי, יוכל להיכנס למערכת ההזדהות הממשלתית, זה מערכת אינטרנטית שבת היום כבר יכול להיכנס לעשות העברת בעלות על רכב, ועוד הרבה פעולות משפטיות ממש אחרות, ויהיה ניתן להיכנס למערכת הזו, להזדהות באופן חד-חד ערכי, ולהזמין הביתה דרכון או תעודת זהות מבלי להגיע ללשכה. יכול מאוד להיות שזה לא ייתן מענה לכל האוכלוסייה, כי יש אנשים שבאמת אין להם גישה לאינטרנט.
קודם כל זה רק מעל גיל 18, זה דורש גישה לאינטרנט.
ועדיין אני אומר, ככל שאנחנו נצמצם כמות אוכלוסייה שלא תצטרך להגיע ללשכה, אנחנו ניצור מצב שבלשכות יהיו יותר תורים, יהיה יותר פנאי, יהיו יותר מרווחים. הערכה שלנו שאנחנו נצמצם בלפחות 35% את מספר הפניות ללשכות, שזה באופן דרמטי ישפר את השירות ויאפשר לקבל שירות באופן מהיר יותר ויעיל יותר.
טוב, קודם כל אני אומר עוד פעם, זה מעל גיל 18, צעירים, צעירות, עד גיל 18 יצטרכו.
ממי שיש תיעוד ביומטרי קיים, זאת אומרת, דרכון, פרצופות,
זה לא קר פורה לכל מיני האקרים ודברים כאלה, אתה יודע, הדמיון מרחיק לכת עכשיו, מוצאים תעודת זהות בשלט רחוק.
אז אנחנו לקחנו באמת הרבה זמן, כדי שגם גורמי האבטחה ומערך הסייבר ומערך ההזדהות הממשלתי יוכלו להבטיח לנו שאנחנו יכולים להתקדם בנושא הזה. הם ישבו על זה, על הפיתוח, במשך תקופה ארוכה. רק לאחר שקיבלנו את האישור של גורמי המקצוע, ניגשנו לכנסת וחוקקנו בשלוש קריאות את החוק הזה. זה יהיה פיילוט לחצי שנה, אנחנו תוך כדי תנועה לומדים. אני מקווה מאוד שזה יהיה טוב ונוכל להעריך את זה פעם אחרת.
אוקיי, טוב, עכשיו השר ארבל, אני רוצה לשאול אותך על סוגיית הגיוס. לפני שנבין אם יש חוק או אין חוק, אני לא יודעת כמה אתה מונח בסוגיה, יש נציגים שמטפלים בזה, ואומרים לנו היום שעדיין אין חוק מוסכם על כולם, אבל קודם כל, אתה יודע, כל מיני אמירות שיוצאות ממך לאחרונה, שקצת מכניסות אותנו לסימן שאלה, מה חושב שר הפנים משס, בן תורה במהותו, שגדל וגדל על ברכי גדולי התורה, עם כל מיני משפטים שאפשר לפרש אותם לפה, לשם, כן להתגייס, לא להתגייס. הנה הזדמנות, בוא תסביר לנו מה עמדתך.
אז ככה, אבי והמאזינים, אני רוצה לומר בצורה מאוד מאוד ברורה, שבכל נושא ונושא, וגם בנושא הגיוס, כמובן, יש לנו את מועצת חכמי התורה, כולנו צופים אליה באופן מלא, ללא כחל וסרק. בנושא הזה הספציפי, הרב אריה דרעי, יושב ראש התנועה, מנהל את זה בחוכמה, בניסיון, בתבונה רבה, מי שמרכז את זה מטעם המועצת, הרב אריאל אטיאס, ברור שלומדי התורה, השבט הלוי של הדור, הם לא רק אינטרס דתי של מדינת ישראל, הם אינטרס לאומי. לא ייתכן שמי שלומד תורה, מעתיק שמוע מדור לדור במדינת היהודים, יהיה עבריין פלילי, ואני אומר את זה באופן חד, ברור ולא משתמע לשתי פנים. אני רוצה לספר לך ולמאזינים על חייל, לוחם בסדיר בגבעתי, בסדיר, לא בקבע, שניגש אליי ממש לאחרונה, וביקש שאני אחבר אותו לכל אל אברכים, אחרי פסיקת בגץ, כדי לתרום המשכורת הצבאית הדלה שלו, את הכסף שבגץ החסיר מהאברכים. שהוא ביקש ממני את הבקשה הזו, היו לי דמעות בעיניים. תאר לך מה רב לוי יצחק מברדיצ'ב, היה עושה עם כזה חייל קדוש. זה העם שלנו, זו מדינת ישראל, אנחנו אוהבי תורה, ואין שום שאלה בכלל בנושא הזה, אנחנו כפופים באופן מלא ומוחלט לכל מה שיורו לנו.
אתה יודע שהסימני שאלה מתחילים כשמדברים על אלה שלא לומדים ונמצאים ליד ובערך, ושם מתחיל השאלה הפשוטה היא מה דינם, כי הרי אפשר לומר את המשפט.
יש לנו פריבילגיה אחת, בשונה ממפלגות אחרות. אנחנו מבטלים את דעתנו באופן מוחלט, בפני דעתם של חברי מועצת חכמי התורה, כל מה שהם יורו לנו, אנחנו נעשה. אין שאלה.
כלומר, אם אמרת אמירות אחרות, שאומרות בצורה ברורה, מי שלא לומד שיתגייס, מי שעושה ככה שיעשה אחרת, אתה אומר כאן, כל עוד ומועצת חכמי התורה תאמר את דעתה, אז אין לך דעה בעניין.
בוודאי, באופן חד משמעי וברור, אנחנו כפופים למה שיורו לנו רבותינו, חברי מועצת חכמי התורה, אין עוררין ואין שאלה בנושא, עם זה אנחנו הולכים לישון בלילה, עם זה אנחנו קמים בבוקר, זו חובתנו, המנדט שקיבלנו מהציבור, זה לשמוע בכל חכמים.
טוב, אז זה באמת דברים ברורים, וגם אולי עוד ככה נקודה שולית אמנם, אבל מאוד משמעותית בסיפור הזה, כי הרי כשמדברים על חוק ועל יעדים ועל מכסות ו... מאיפה יגיעו אותם ציבורים, ומי הם המתגייסים וכו', אז ראינו שורה של רבנים ספרדים, לא מועצת חכמי התורה, אולי חלקים ממנה, אבל מכתב שאומר בצורה ברורה, אף אחד, כל חרדי לא יכול היום להיות בצהל, המקום לא מתאים לשייתו של אדם חרדי, ואני שואל אותך, אתה יודע, יש בחורים שהם לא, למדת כמונו בישיבות, ואתה מכיר את האילויים, שאתה רואה אותם תמיד בבית המדרש, מבוקר ועד ערב, אפילו בהפסקות ובלילות, ויש את אלה שלומדים, אתה יודע, לומדים, באים, רואים אותם במסגרת, אבל הם לא מהשורה הראשונה של הישיבה, ועליהם אולי החשש הכי גדול, כי לך תדע מה יצא ממנו, מאחד יצא תלמיד חכם, מהשני יכול לצאת דיין, ומהשלישי יכול לצאת סתם איזה בטלן, מסכים, אבל אם פותחים את הפתח הזה, מי הקובע?
אני אומר בצורה מאוד מאוד ברורה, גם באירוע הזה כמו באירועים אחרים, אנחנו ממתינים למוצא פיו של זקן מועצת חכמי התורה, שהבהיר בכתב שמועצת חכמי התורה תביע דעתה בנושא, כל מה שיורו לנו רבותינו אנחנו כמובן נעשה. זה הייחודיות שלנו בנבחרי ציבור חרדים, וגם בנושאים הללו המורכבים, כן המורכבים מאוד, אנחנו כמו בכל נושא ונושא כפופים באופן אבסולוטי לעמדת מועצת חכמי התורה, חד, טוב. ישיר וברור.
כשמדובר על, אתה יודע, גיוס, לא רק גיוס, גם תקציבי הישיבות, ובכלל עמדות שבטח בזמן מלחמה, שיש אימהות עכשיו במדינת ישראל, שהילדים שלהם נמצאים בסכנת חיים מיידית במלחמה הזו. וקשה להסביר את ערך לימוד התורה, בוא נודה על האמת. בתקשורת בטח.
אתה צריך לראות את אותם חיילים מסורתיים. חובשי כיפה שקופה.
אבל הם לא אנשים בתקשור.
אני רוצה מהפירורים שאני מקבל במשכורת הצבאית להחזיק תורה, ולראות את האנשים האלה, והלב מתרחב. כן, יש כאלה.
בוודאי שיש כאלה. ויש אבל מהצד השני את מובילי דעת הקהל במדינת ישראל, שזו התקשורת. ושם הפערים כל כך גדולים, ולך תסביר להם מה זה לימוד תורה, והערך הגדול הזה של אברך, שמבטר על מנעמי העולם הזה בשביל ללמוד תורה, אין עם מי לדבר, לא מבינים את זה. אולי זו העת לפוליטיקאים, לאנשי ציבור, לעיתונאים, אני לא יודע, לכל מישהו חרדי כרגע, אתה יודע, למלות פיו מים, להגיד, יש מצווה לא לומר דבר שאינו נשמע.
אני חושב שחשוב מאוד שאנחנו נבהיר בצורה ברורה, שערך לומדי התורה ומעתיקי השמועה מדור לדור, הוא לא ערך רק לאנשים דתיים, והוא לא ערך רק לחרדים, הוא ערך למדינה יהודית. מדינה יהודית שיש בה לומדי תורה, שמעבירים את התורה מדור לדור, בהחלט זה ערך שהמדינה כמדינת העם היהודי היחידה בעולם צריכה להתפאר בשבט הלוי שלה. וכן, בוא נאמר ככה, כבר אמר חכם ממני שאף פעם אל תתחרט מרעיון שלא נתת.
ועל רעיונות שנתת אתה כן מתחרט?
לא, אני הבהרתי וחידדתי את הדברים, ואני באמת חושב שהבמה הזו היא במה חשובה, כדי להעביר אותם בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, אנחנו כפופים לשמוע למצוות שמיעה בכל חכמים, ואין עוררין על הנקודה הזו.
טוב, ממש ככה לסיום, אנחנו בהוצאות הפסח, אנחנו רואים את המצב הכלכלי, לא פשוט בכלל, ואתה קורא לעלות ארנונה. מה עשינו בזה?
המציאות ברשויות המקומיות, אחרי שנחתם הסכם קיבוצי שמחייב אותם לעלות שכר, ואני מברך על כך, וגם על שכר המינימום שעשה שר העבודה הרב יואב בן צור, וגם על זה אני מברך, כי זה באמת נצא על החלשים ביותר, מעמיד הרשות המקומיות במציאות שבה משרד האוצר לא מתקצה ולא משפה אותם על ההוצאות הללו. היתרון הגדול בארנונה, שיש לה טבלת הנחות שבאמת נותנת מענה לחלשים ביותר בחברה, יחד עם זאת, רשות מקומית שעלולה להגיע למצב של קריסה, שהיא לא תוכל, היא תהיה גירעונית, והיא לא תוכל באמת לספק שירותים מוניציפליים, חייבת גם לחשוב על האפיק הזה. בסוף, המטרה היא שהתושבים יקבלו את השירות שמגיע להם.
זאת אומרת, אתה אומר אין ברירה, במילים שלנו אתה אומר אין ברירה.
היה ומשרד האוצר ידע להעמיד תקציב ממשלתי לטובת הדבר הזה, אז ודאי שזה המסלול הנכון. אנחנו כמובן נתעקש להגדיל את מענק האיזון כמה שאפשר. אבל לצערי הרב אני אומר, אנחנו במציאות שבה אנחנו חייבים שרשויות מקומיות לא תקרוסנה, ולכן גם המסלול הזה כמובן צריך לעשות אותו במידה, ותוך התחשבות באמת בנטל הכלכלי הכבד שקיים גם ככה, אבל גם את זה צריך לקחת בחשבון.
שר הפנים, משה ארבל, תודה רבה על השיחה, ובהזדמנות הזו גם נאחל פסח כשר ושמח, וגאולה וחירות אמיתיים.
אמן ואמן לך ולכל המאזינים. תודה רבה, אבי. שלום.
תודה. ערב טוב.